Lamed Dalet, Pasuk, Kafret. Perek Lamed Dalet, Pasuk, Kafret.
זה נכון. שני.
והיא שם עם השם. ארבעים יום וארבעים לילה. לחם לא אכל, ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. כפחת. כן. מעולם לא אמרתי למד חת. פרק למד דלת, פסוק כפחת. בסדר? אני חוזר עוד פעם, כן? ויהי שם עם השם, 40 יום ו-40 לילה. מדובר על משה, שנשאר 40 יום ו-40 לילה נוספים על הימים הראשונים. האמת היא שזה הפעם השלישית שהוא יושב 40 יום ו-40 לילה, למרות שבספר שמות הדבר הזה לא כל כך מובלט, אבל בספר דברים הוא כן מובלט. אני אסביר לי מה הכוונה. 40 יום ו-40 לילה בפעם הראשונה הוא היה בהר סיני, אחר כך מתפלל על העם. ואחרי זה הוא עלה עוד פעם 40 יום ו-40 לילה. כמה זמן ערכה תפילתו על העם? לפי מה שכתוב בספר דברים, לא בספר שמות, הוא התפלל גם 40 יום ו-40 לילה. סך הכל 3 פעמים 40 יום, סך הכל 120 יום, שתחילתם בשבועות בעצם, בשישי בסיוון, וסיומם ביום הכיפורים. ככה זה יוצא, 120 יום. מדוע בספר שמות דובר רק על העלייה הראשונה והשלישית, ואילו 40 היום האמצעיים של תפילה לא מוזכרים? מה שהם כן בספר דברים, שהם כן מוזכרים. אז הטיפשים אומרים, שאלה הן שתי גרסאות, שתי מסורות מקראיות. האורך המקראי לא ידע בדיוק איך לסדר את העניינים, ומי שכתב את ספר דברים לא ידע את מה שכתב בעל ספר שמות וכדומה מהשטויות האלה. אלא צריך להבין שיש פה אופי אחר של הספרים. ספר שמות הוא ספר ההתגלות. ולכן בספר שמות יבואו רק המרכיבים של הסיפור שהם באים ממעלה למטה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הפונה אל האדם. מה שאין כן התפילה, שהיא פנייה של האדם אל הבורא. זה לא יבוא בספר שמות. זה יבוא בספר דברים, בהרחבה, כי ספר דברים הוא הספר של הדיאלוג בין הבורא לנברא. ולכן גם 40 היום של עלייתו של משה, וגם 40 יום של תפילתו מוזכרים שם. עד כאן ברור. טוב. אז כן פה בעלייתו השלישית, והיא שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. אז מתי מתחילים אותם 40 יום? בראש חודש אלול, נכון? נכון? מכאן המנהג של ימי תשובה החל מראש חודש אלול. ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. מי כתב? משה. אתה אומר שמשה כתב, נכון? עכשיו, אם תסתכל בפרק למד דלת פסוק א', סך הכל מדובר על 27 פסוקים לפניכם, ואומר השם אל משה, פסול לך השני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. נכון? מה?
אז הקדוש ברוך הוא.
אז הקדוש ברוך הוא.
איך הוא יכול לכתוב, לא
אוכל לו שקרה אלוקו? אפשר. אם אדם מסוגל לא לאכול 40 יום ולא לשתות 40 יום, אז יש לו גם כוחות. אבל השאלה היא אחרת. באמת, בפסוק א', ברור שהקדוש ברוך הוא הכותב. בפסוק כ"ח משתמע, שאלמלא המידע המוקדם, שזה משה שכותב. אז מה קרה באמת? שוב, אפשר להגיד, כדרכם של הריקים, שיש פה שתי מסורות. מסורת המייחסת את כתיבת הלוחות השניים בקדוש ברוך הוא, והשנייה למשה. או, מה התשובה האמיתית?
לוחות ראשונים ולוחות שניים?
לא, מדובר בשניהם בלוחות שניים. בשניהם כתוב. הרי כתוב בלוחות השניים, וחטפתי על הלוחות לדברים אשר היו. כן. סליחה, אני לא מבין, רגע. שים לב על מה מדובר. בפסוק א', הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יכתוב על הלוחות השניים את הדברים. בסדר? שהקדוש ברוך הוא יכתוב. בפסוק כ"ח כתוב שמשה כתב. אתה מבין, יש פה סתירה? אוקיי. מה התשובה? הם כתבו ביחד. זה בדיוק האופי של הלוחות השניים, שהם בשותפות בין הבורא לנברא. אז משה והקדוש ברוך הוא כותבים ביחד, זה הכוונה. ויהי, פסוק כ"ט, ברדת משה מהר סיני ושני הלוחות, ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר. ומשה לא ידע. זה שיא הידיעה. איך אמר הרמב"ן? הלאה. תכלית הידיעה שלא נדע. זאת אומרת שמשה הגיע לשיא הידיעה שהוא יכול היה להגיע אליה, שאדם בכלל יכול להגיע אליה, כשהוא הגיע ל, לא ידע. נכון? חייב איניש לבסומי לפוריה. אדם צריך להתבשם או להשתקר, לא איך מבינים את זה, בפורים, עד זה לא ידע, עד שיגיע למצב שהוא לא יודע. או, יש הרבה דברים שאדם יודע, יש הרבה דברים שאדם לא יודע. אנחנו משתמשים במה שאנחנו יודעים כדי להגיע למה שאנחנו לא יודעים. אבל גם מה שאנחנו יודעים, בסוף אנחנו יודעים, עד שבסוף משאירים חוליה אחרונה שבה לא יודעים. אז משה ידע כל מה שאפשר לדעת, ואז הוא הגיע למה שאי אפשר לדעת. משה לא ידע. מה שנקרא בספר הזוהר, רשע דלית ידע, הראש הבלתי נודע. ראשית כל הידיעה בלתי נודע. כן.
בעצם לקרוא את הפסוק הזה שהוא לא ידע שקרה נור פניו.
לא, מה, לא כתוב שקרה נור פניו, לא בשביל לקחת את המילים האלה. אתה ממציא את דברים שלא כתובים.
כי קרה נור פניו.
כתוב כי קרה נור פניו. הוא לא ידע. מתי משה הגיע למצב שלא ידע? בזמן שקרה נור פניו. המילה כי, אחת המשמעויות שלה זה כאשר. ומשה הגיע למצב של עד לא ידע, כאשר קרה נור פניו. כן.
יש חשיבות לזה שכתוב לוחות העדות ולא הברית?
האם יש חשיבות לזה שכתוב לוחות העדות ולא לוחות הברית? לא, אין שום חשיבות לזה. אתה מאמין לי? אני לא מאמין לעצמי אפילו בזה. ברור שכל מילה בתורה יש לה משמעות. אם כתוב לוחות העדות ולא לוחות הברית, אז זה משמעות. בסדר? האמת היא, התשובה היא פשוטה. לוחות הברית זה הלוחות הראשונים. לוחות העדות זה הלוחות השניים. בסדר, גם הראשונים נקראים עדות. כן? ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך. אבל עד כמה שאני זוכר, הלוחות השניים אף פעם לא קוראים לוחות הברית. כי הברית נכרתה בהתחלה מכוח הלוחות הראשונים, ועל הלוחות השניים כתובים דברי הברית אשר היו על הלוחות הראשונים. אני ככה נראה לי. טוב, אבל בואו נחזור עוד פעם לזה שמשה לא ידע. יש, היה גוי אחד בשם ניקולאוס קוזנוס. אתה יודע? ניקולאוס קוזנוס. במאה ה-16. היה גוי אחד בגרמניה, פילוסוף, נוצרי. הוא המציא את המושג דוקטה איגנורנטיה, אי ידיעה מלומדת. מה זה אי הידיעה המלומדת?
שאתה יודע,
לא מדויק. אי ידיעה מלומדת, אני יודע מה אני לא יודע. למשל, יש ילד בן שנתיים שאיננו יודע, מה? אני אסביר בדיוק. יש ילד בן שנתיים שאיננו יודע לפתור משוואה ריבועית. ויש תיכוניסט שלא יודע לפתור משוואה ריבועית. הילד איננו יודע מה הוא איננו יודע. התיכוניסט יודע מה הוא לא יודע. הוא לא יודע לפתור משוואה ריבועית. כלומר, הוא יודע מהי הבעיה, רק הוא לא יודע לפתור אותה. יש הגדרה לבלתי נודע. מה שאין כן אצל הילד, הוא אפילו עוד לא יודע מה הוא לא יודע. זה שני סוגים שונים של אי ידיעה. ככל שאדם מתקדם יותר בידיעה, הוא יכול להגדיר בצורה יותר מדויקת את מה שהוא איננו יודע. מובן?
אבל
שהגיע, הגיע מדע, דבר מאוד מאוד אבסטרק, מאוד אפשר כבר אבסטרק גבולות.
אבל יש לו, יש גבול
לגבולות שהוא מגדיר, זה נתון היכולת לידיעה שלו.
יש גבולות לבלתי גבולי. אני אסביר לך במשל שמביא ניקולאוס קאוזנוס. אם אתה לוקח מעגל ואתה תצייר, נגיד בתוכו רב צלעות, אתה לוקח מעגל, שם בתוכו רב צלעות, יש כמה קשתות, אם כן, שחותכים את המעגל. בוא נציין, מה שבתוך הרב המצולע הזה, זה מה שאתה יודע. מה שבקשתות זה מה שאתה לא יודע. עכשיו בוא תיקח אחת הקשתות, תחבר אליה, תחתוך אותה גם לשני קשתות, על ידי נקודה נוספת שאתה שם על ההיקף. אז אתה מגיע בסוף לעוד שני תחומים שאתה לא יודע. עכשיו זה מה שנקרא חשבון הדיפרנציאלי ואינטגרלי, שיש אין סוף משולשים שאתה יכול לעשות. אז תמיד יישאר משהו שאתה לא יודע. אבל אתה יכול להסתכל על מה שאתה יודע, הפרופורציה בין הנודע לבלתי נודע משתנה, למרות שהבלתי נודע אין לו גבול. אתה מבין? או אפשר לצמצם את המרחב של הבלתי נודע. יש פה שאלה. ויכתוב על הלוחות, האם הרב יכול לחזור על התשובה? מי כתב את הלוחות השניים? לפי איך שאני מבין את הפסוקים, משה והקדוש ברוך הוא כתבו ביחד. כן, מה אתה אומר? סליחה, היינו באמצע הבלתי נודע. לא, זה פשוט, יש פה מישהו ששאל, אני צריך להתייחס. יש תמיד קדימה לאלה שבמסך. למה? זה יותר אין, מה שטכנולוגיה חדישה. אז, אז זה מובן יותר מה שאני אומר כאן על ההגדרה של הבלתי נודע. עכשיו, הבלתי נודע תמיד גונס בתוכו הפתעות, כיוון שאני לא יודע. לך תדע מה צפון שם. אף על פי כן, האי ידיעה שלי היא מלומדת מאוד. דוקטה איגנורנטיה. ידיעה בלתי נודע. אפשר לומר שמשה הגיע לקצה האנושי של הידיעה, של האי ידיעה המלומדת הזאת. לא שמשה הוא תלמיד של קאוזנוס, אבל יש מה ללמוד שם. בסדר? עכשיו, יש, טוב, נראה עוד מעט. ומשה לא ידע, ומתי זה קרה שמשה הגיע למצב של אי ידיעה? בזמן שקרן אור פניו בדברו איתו. כי קרן אור פניו בדברו איתו. מה זה הקרינה הזאת של הפנים של משה? לכאורה הפסוק אומר דבר בנאלי לחלוטין. כל אדם יש לו אור בפנים. לא שמתם לב לזה? כל אדם. חי. מת לו. אבל האדם החי יש לו אור בפנים. אז מה החידוש שקרנו אור פני משה? כל אדם מבסוט זורח, נכון? כשאתה מרוצה, אתה שמח, אתה זורח, נכון? רואים את זה עליך. אז מה כל כך השתנה אצל משה? שמעתי מרבותיי את ההסבר הזה, שמה שיש אצלנו בפנים לא נמצא בשאר הגוף, אבל משה היה במדרגה כזאת שהערת הפנים של כל אדם הייתה בכל הגוף שלו, ולכן הפנים שלו העירו יותר. אצלנו רק הפנים מגלות את הנפש, אבל שאר הגוף לא מגלה. אצל משה כל הגוף כבר גילה, כל הגוף היה במדרגת הפנים, לכן הפנים שלו העירו פי כמה. זה הכבל. ויר אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פנה, ויראו ניגשת אליו. ויקרא אליהם משה, וישבו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצבם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. שימו לב שבו יש סדר ללימוד. משה קודם כל מלמד את אהרון, אחרי זה את הנשיאים, אחרי זה את כל העם. כמו שכתוב במסכת עירובין. ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה, ובבוא משה לפני השם דבר איתו, יסיר את המצווה הסתתו, ויצא ודיבר בני ישראל אשר יצווה. אז פה אני לא הבנתי כלום. מתי משה היה מכסה את הפנים שלו? כשהוא היה מה?
מסיים
לדבר. זאת אומרת, בזמן שהוא היה מדבר עם בני ישראל, הפנים היו מגולות. כשהוא היה מסיים את הדיבור, היה מכסה את פניו. זה אבסורדי לחלוטין. אם הם מפחדים מן הקרינה של הפנים שלו, אז בזמן שהוא מדבר איתם, הוא צריך לשים על פניו מסווה, וכשהוא עוזב אותם, הוא צריך אז להסיר את המסווה, כי הוא לא מפחיד אף אחד. הוא רצה שהקרינה תשפיע עליהם. יפה, אז למה הוא צריך אחר כך לחסות את פניו?
שלא
תהיה השפעה מה?
שלא תהיה השפעה כשאין דיבור, כשאין משמעות.
כשאין למי להשפיע. אתה אומר דבר משהו יפה. אתה אומר שלא ישפיע בזמן שאין למי להשפיע. אני חושב שיש פה עוד משהו. הרי כשמשה, כשהפנים גלויות, מישהו יש לו פנים גלויות, אז יודעים איך הוא נראה, נכון? כשהוא מכסה את הפנים, אז לא יודעים, נכון? עכשיו, משה, איך הייתה ההשגה שלו? רוב ההשגה של משה הייתה ידיעה, ובשיא של הידיעה הגיע לה אי ידיעה, זה שהוא לא יודע. עכשיו, הוא רוצה לשתף את בני ישראל במה שהוא חווה. אז רוב הזמן הוא מדבר עם בני ישראל בצורה גלויה, ובסוף הוא מזכה אותם בלא לדעת. כמו שאומרים, אני רוצה שכולם לא ידעו.
אבל הוא עשה את זה אחרי שעוזב אותם.
לא? לא? הנה. פסוק למד ג', כן, ויחל משה מדבר איתם. אתה אומר, הלך הצידה, מניין לך זאת? אתה ממציא דברים שלא כתובים, נכון? כתוב, ויחל משה מדבר איתם, לא כתוב שהוא הלך. ויתן על פניו מסווה. כלומר, הוא מזכה אותם במשהו שגם אצלו יש. כמו שהוא לא יודע, גם הם לא יודעים. מה הוא לא יודע? לפני שאיחרת, קראנו בפסוק כפתט, כן? ומשה לא ידע. משה הגיע לאי ידיעה, לרשע דלאית ידע. מתי הוא הגיע לאי ידיעה הזו? בזמן שקראנו פניו, כי קראנו פניו. עכשיו, הוא רוצה לשתף את בני ישראל באי ידיעה שלו. כלומר, כשהוא מדבר איתם, מלמד אותם תורה, הוא משתף אותם במה שהוא יודע. הוא יודע, הוא מעביר להם. עכשיו הוא רוצה שגם האי ידיעה שלו תעבור אליהם. לכן הוא שם על פניו מסווה. מובן? אז הוא שם על פניו מסכה. מסכה של פורים. נכון? מה קורה בפורים? זה הזמן שמגיעים לעד דלא ידע. נכון? אז יש כנראה קשר בין הדברים. בין ההסתרה לבין האי ידיעה, בין יום הפורים לבין יום הכיפורים. הרי מתי כל זה מתרחש? יום הכיפורים. זאת אומרת, יום הכיפורים הוא הזמן שבו הגיעו לפורים מימי משה, אחרי שהם עשו עגל מסכה של פורים. אז נזיר לכם מדוע אחשוורוש, לפי חז"ל, לבש בגדי כהן גדול במשתה. הוא רצה להגיע למדרגת אהרון הכהן בחטא העגל. כן, הוא רצה קודש מחוץ למקדש. זה מובן? זה הכל חוזר. עכשיו, זה מסביר מדוע בגמרא, במסכת מגילה, יש שמה סדרה של שאלות מוזרות. שאלה ראשונה, אסתר מן התורה מיני. אז מביאים פסוק. אסתר, אסתיר פני. אחר כך מביאים פסוק כדי להסביר מרדכי מן התורה מיני, שנאמר, קח לך מורדרור, והתרגום זה מרד אחיה. אחר כך אומרים, המן מן התורה מיני, שנאמר, המנעץ אשר אמרתי לך לבלתי יכול מנו אכלת. אחר כך שואלים, משה מן התורה מיני, שנאמר, בשגם ובשר, בשגם גמטרי המשה. עכשיו, שלושת השאלות הראשונות, אסתר, מורדכי והמן, זה הכל שייך לפורים. פתאום הרביעי, משה מן התורה. סימן ש...
מה? מאיפה הפסוק בשגר?
בשגר ובשר בפרשת בראשית. כן, כן, בפרק פאב. כשכתוב שם, ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. זאת אומרת שמחפשים איפה משה כתוב בתורה. לא מצאו את הפסוק וידבר השם אל משה לאמור, ואז מצאו את הפסוק בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה, איזה גמטריה מכאן שמשה כתוב בתורה. אז ברור מה הייתה השאלה. השאלה הייתה איך יכול להיות שיהיה דור כמו דור המבול, שבו כל האנושות מתחייבת כליה, ואין שם איזה משה כדי להציל אותם. אז התשובה, הוא היה שם, רק שהוא היה בתוך המים. כן? כלומר, משה נשאר בלוע בתוך מי המבול, עד שבת פרעו הוציאה אותו ממי המבול, כי מן המים של המבול משיטים. זאת אומרת שמשה זה בעצם משה שבמבול, זה משה הנסתר, עטוף במסכה. ולכן זה בדיוק המשה של חג הפורים. כידוע הרי שיום הפורים זה יום הברית מילה של משה רבינו. כידוע. מלאו אותו ביום פורים, כי הוא נולד בזין באדר. כלומר, יש קשר בין משה שמתקן את חטא העגל, לבין יום הכיפורים והמסכה ויום הכיפורים ורשע דלויות ידע. בסדר? הכל אם כן כתוב כאן. ולכן פרשת כי תישא בדרך כלל נקראת בפורים. קצת לפני, קצת אחר. יש קשר בין זה. מה? אתה רוצה? בסדר. טוב, אז זה מה שכתוב כאן בפסוק למד דלת. ובבוא משה לפני השם ידבר איתו, יסיר את המסווה הצאתו ויצא וידבר בני ישראל אשר יצווה. למה? כשהוא בא לדבר לפני השם הוא מסיר את המסווה כדי לקבל את הידיעה. וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו עד בוא לדבר איתו. כלומר יוצא לפי זה שחטא העגל הוא זה שזימן למשה את מדרגת החיים היותר גבוהה שהוא זכה לה בחייו. מדוע? כי הרי יש לנו כלל, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גבורים אלם יכולים לעמוד. עכשיו, ישראל היו בבחינת בעלי תשובה באותה שעה, לכן הם הגיעו להשגה שאי אפשר היה להגיע אליה אם מלא עשו את חטא העגל. בסדר? אז מותר להגיד את זה לכתחילה? לא, כמובן שלא, בדיעבד. יש פה שאלה יפה, לא יודע, עדיין. הרב, לא הבנתי מה הקשר לחש בראש. חש בראש? מה הקשר להוצאת הקודש מהמקדש? מה המוטיבציה שלו לעשות את זה? טוב, בוא נלמד עליך זכות. ודאי התכוונת לאחשוורוש. כן? אבל אחשוורוש אין לזה שום קשר. אבל זה אחשוורוש, זה עם וו בכלל, וא' לפני כן. צריך להבין מה זה חטא העגל. חטא העגל, אנחנו הסברנו מספר פעמים, שזה הרצון לגלות את הקודש בחוץ. כלומר, לא בתוך המשכן, לא על ידי הקרובים, אלא בתוך הטבע. ולכן, במקום שיהיו פני אדם לקרובים, יש פני עגל לעגל. וימירו את כבודם, בתו נצ'ור, אוכל עשב. זה גם... מה? זה לא עבודת אמצעים, זה עבודה בטבע. זה לא עבודת אמצעים, זה עבודת השם דרך הטבע. במקום דרך המקדש. זה גם היה הסברה של ירובעם שעשה עגלים מחוץ למקדש ברגע שהוא הבין שהבירה שלו איננה ירושלים. אז הוא חשב שצריך לעשות פולחן אלטרנטיבי מחוץ לירושלים. וזאת היא גם הסברה של אחשוורוש שבשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שרה ועבדה, ואומרים חז"ל כי הוא חשב שהמקדש לא ייבנה יותר. ולכן לבש בגדי כהונה. מה זאת אומרת לבש בגדי כהונה? רצה לעשות את עבודת המקדש מחוץ לקודש. בזה הוא חזר על חטא העגל בעצם. וכל הפעולה של המלחמה נגדו נעשית על ידי דמויות שנמצאות מאחורי מסכה. מרדכי ואסתר לא יודעים מי הם בדיוק. מה אתה אומר? אז עכשיו זה יותר ברור מה ששאלת. כן, אבל זה לא חש בראש. כן, מה אתה אומר? כלומר, אתה אומר שבני ישראל יותר גרועים, לא, שירובעם יותר גרוע מבני ישראל. כן?
לא
הייתה להם
חלופה. לירובעם הייתה חלופה.
גם זה אותו, זה כמו השוות ליום לילד בתיכונים. זה יודע שהוא לא מבין נושא מסוים, וזה לא יודע בכלל מה הנושא.
אז זאת אומרת שהיודע זה ירובעם, והלא יודע זה תיכוניסט. זה הילד.
כן.
בני ישראל. טוב, בסדר, אני אסביר מה הכוונה. גם ירובעם וגם בני ישראל דומים זה לזה מאוד, מסיבה פשוטה. בני ישראל הייתה להם אלטרנטיבה, והיו יכולים לחכות עוד קצת. היו מחכים למשה, הרי ידעו שמשה אמר, אני חוזר עוד מעט. חכו. יש לי לוחות, ומסביב ללוחות נסדר את הפולחן. ברור? לא חיכיתם, חבל. דבר נוסף, ירובעם סבר שכל הסברה של העגל הייתה אסורה בגלל שיש ירושלים, או בגלל שיש המשכן. אבל ברגע שירובעם קיבל ציווי מאחיה השילוני להקים ממלכה מתחרה, אז הוא הבין שהמשמעות של הדבר הזה זה שצריך לבנות פולחן אלטרנטיבי לירושלים גם. כפי שכתוב בתנ"ך, שהוא אמר שאם יחזרו, יעלו לירושלים, אז תחזור המלוכה לרחבעם. נכון? לכן הוא חשש שזו מחובתו להקים פולחן חיצוני לירושלים, ואין לך דבר יותר מתאים מאשר לעשות עגלי זהב. כמו שבני ישראל חשבו בטעות שצריך לעשות, וכאן יתברר שזה סוף סוף הזמן לעשות את זה. שכנעתי אותך לעשות את העגלים בבית אל ובדן? הגמרא אומרת שכל תלמידי חכמים לפני ירובעם היו כעשבי השדה. זאת אומרת שזה לא היה קל להתמודד עם הטענות שלו. אפילו כתוב שהוא היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. יכול להיות שהיה גם ראש סנהדרין. בקיצור, זה בן אדם לא פשוט, כן? שם כמה רבנים ראשיים בכיס. אבל השאלה היא ככה, כתוב שהוא היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. מה זה 103 טעמים? גמטריה עגל. הוא היה מסביר לך על פי תורת הכהונה, מדוע צריך לעשות את העגל. אז למה זה לא היה בסדר? אולי בכל זאת צריך להסביר למה הוא לא היה בסדר. אני שואל, למה זה לא רצון השם? זאת השאלה. עד רבה, אני הסברתי לך שזה כן רצון השם לבחור. אבל יש לו גם הוראת שעה עכשיו לפרק את הממלכה לשניים.
הוראת שעה היא נכונה, אבל רק לא לגבי עניין של לעבור לציבור
השם. אני אגיד לכם מה שאני חושב. נראה לי שהוא עשה, שזה בדיוק מה שהתנ"ך אומר, הוא עשה את זה מתוך כוונה אישית, כדי לשמור על שלטונו. כלומר, אם הוא היה עושה את זה לשם שמיים טהור, אז יכול להיות שהיה בסדר. אבל הוא לא עשה את זה לשם שמיים טהור. מסוכן מה שאני אומר, נכון? טוב.
אני
מתייחס
אליו מאוד בקריפות.
מה?
שחטא ישראל.
כן, חטא וחטא ישראל, זה בדיוק העניין. זה כל כך חמור, כי הוא משתמש בבסיס נכון. בסדר? כן. לא שונה שאתה רוצה להגיד את זה. אפשר לגלות את הקודש בחוץ אחרי שאתה גילית אותו בפנים. אבל אם זה במקום הבפנים, אז זה עבודה זרה. אז אני מסביר לך. הרצון לגלות את הקודש בחוץ הוא יכול להיות חיובי, יכול להיות שלילי. הוא יכול להיות חיובי אם הקודש שבפנים כבר מבוסס. אז יש התפשטות של הקודש מן הפנים אל החוץ. אבל אם זה במקום הקודש שבפנים, אז זה גורם לעבודת אלילים. מה זאת אומרת? עבודת השם דרך הטבע. וברגע שאדם עובד את השם דרך הטבע בלבד, יש לו נפילה מוסרית, בגלל שהטבע איננו ישות מוסרית. אמנם, אצל אדם הראשון, הייתה אכן כן אפשרות לגלות את השם דרך הטבע. כן, מדרגת אדם הראשון בגן עדן, זה שהוא יכול לגלות את השם גם דרך הטבע, גם דרך הנשמה. אבל קרה מה שקרה, הייתה לו אותה נפילה מוסרית, הוא בחר בנפילה מוסרית, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להעדיף את הנשמה על הטבע. ומאז הנחש נמצא מתחת לאדם. מובן? או לא?
כן, זה מובן.
מה?
לא, אני מבין את זה לשפור משהו. בעצם מה הייתה בעיה? בחטא העגל, הרב אומר בעצם את הכלובים שראה את בני אדם, בסוף לבוא זה... ובעצם היה פה היפוך כמו הפסוק בתהילים ש...
כן, והיה מירות כבודה ותבנית שור.
לא הבנתי מה בעצם, איפה פה הייתה נפילה, דווקא בגלל מה שהיה רבה לגלות את הקודש בחוץ. לגלות את הקודש בחוץ, בדרך כלל הרבה מאוד מתנסק מדויק, כלומר, כפעמים זה חיובי, כפעמים זה שלילי.
כשאתה מגלה את הקודש מתוך החוץ, הקודש שנמצא כבר בחוץ, אז חסר היסוד המוסרי בעבודת הקודש. כי הקודש שבחוץ איננו מתגלה דרך המוסר. דווקא הקודש שבפנים תובע ממך עלייה מוסרית, לכן יש לו פני אדם. מה שאין כן אם אתה פונה אל הפגניות, הרי כל התנועות שדיברו על חזרה אל הטבע, כן, במאה ה-19, הרומנטיזם של תנועות הנוער בגרמניה במאה ה-19, מה זה הוליד? את הפשיזם ואת הנאציזם. זאת אומרת, הבקשה של להחזיר את האדם אל הטבע, גם החזירה לו את האכזריות של הטבע. ולכן התורה הזהירה מזה. היא אמרה שצריך לעבוד את השם דרך הנוסחה המוסרית, ומתוך כך יש התפשטות של הקודש גם אל החוץ, לרומם את הטבע. אם זה מעניין אותך, עיין בהרחבה באורות הקודש, חלק ב', והחלק הנקרא הקודש הכללי, פרק כף ג'. שם הרב מסביר מאוד לעומק את השאלות שאתה העלית עכשיו. בסדר? בבקשה.
אני לא מבין מה זה בין...
גם אתם הגולשים, תעיינו שם באורות הקודש. מה קרה? לא חייבים כל הזמן מתוך המסך. כן.
אני לא מבין מה ההבדל הגדול בין חטא העגל למה שהיה בדור
אנוש. מה ההבדל בין חטא העגל למה שהיה בדור אנוש? אין שום קשר בין חטא העגל ובין מה שהיה בדור אנוש. בדור אנוש הייתה שכחה. זה המשמעות של המילה אנוש. אנוש נשכוח. מה?
מה אנוש?
כן, מה אנוש? כי תזכרנו. אנוש הרחיק את הסיבה הראשונה מבני אדם, אלא עבד אל האמצעים, במקום לעבוד את הסיבה הראשונה. עד כאן זה ברור לך?
לא, אבל זה מתוך הכרה שיש משהו גדול יותר.
כן, אבל בסופו של דבר, הפולחן הזה אל הסיבות האמצעיות משכיח מן הלב את הסיבה הראשונה. עד כאן זה ברור.
ומה ההבדל בחטא העגל?
זה היה חטא דור אנוש. חטא העגל זה בדיוק הפוך, הם רוצים לעבוד את השם. רק הם רוצים לעבוד אותו בחוץ ולא בפנים.
אבל זה בדיוק כמו שאמרנו שדור אנוש עושים.
לא, זה בדיוק הפוך מדור אנוש.
והם אומרים, ברור שיש משהו גדול יותר מהברק, אבל הם משתחווים לברק כתוצאה מ...
סליחה, כשהם משתחווים לברק בימי דור אנוש, הם מייחסים אלוהות לברק או לא?
הם מייחסים לזה פן של
האלו. כלומר, הם מתייחסים אל זה כאל פן של האלו, נכון? כשהשתחוו לעגל, חשבו שהעגל הוא אלוה או לא?
לא.
זו, אז זה לא אותו דבר. למי הם עבדו עובדי העגל? לשם, נכון? הם עבדו את השם. כמו שבדיוק כמו שעובדי השם עובדים במקדש מול הקרובים, שגם הם עשויים מזהב, והם חמודים, חמודים כאלה, שני פסלים עם כתפיים. בסדר? מי שמשתחווים מול הקרובים, אנחנו עובדים, אנחנו אומרים שהוא עובד לאמצעי? לא, הוא עובד את השם. איך הוא עובד את השם? על ידי שהוא משתחווים מול הקרובים.
גם זה שאנחנו קמים שפותחים את ארון הקודש.
נכון, אז כל הדברים האלה, זה עבודת השם, על ידי מעשים של השתחוויה. זאת אומרת, וזיבוח מול הקרובים, אבל לא שחושבים, אף אחד לא חושב שהקרוב הוא אלוה. אלא דווקא את אלוהי ישראל עובדים שם, נכון? אותו דבר לגבי העגל. עובדי העגל היו סבורים שהם עובדים את השם. איך? על ידי שלך חוויה מול העגל. מובן?
אבל זה לא משנה. נאמר, לצורך העניין...
אז זה לא כמו דור אנוש, זה בדיוק הפוך.
לא, בסדר, אני מבין.
כן.
אז אנחנו בעצם מקמים בפני התורה ומפעלים בבית כנסת לכיוון שאנחנו מפעלים. זה מכיוון שזה רצון השם. רק בגלל שזה רצון השם.
ודאי שזה רצון השם, אבל צריך להבין מה האופי של העבודה שאנחנו עושים בבית הכנסת, מול ספר תורה או בבית המקדש. מה המשמעות של הדברים האלה? זה אנחנו נפגשים עם השם. כמו שכתוב, ואת מקדשי תיראו. אז חז"ל אומרים, לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי ששיכן שמו במקדש. אז גם כן מה שהם חשבו לעשות דרך הטבע. אז הם חשבו גם כן, מי ששיכן את קדושתו בתוך הטבע, אליו אנחנו עובדים. שזה כשלעצמו דבר שיכול היה להיות כשר אלמלא הנפילה המוסרית הנגרמת לאדם על ידי עבודה זו. ברור? כי ברגע שאדם מתחבר אל הטבע, הוא מאבד את זהותו המוסרית. כן, דבר.
עוד דבר, קשה לי קצת מה שאמרת עם ירובעם ובני ישראל, בגלל ש... למה לא קשה לי לראות דמיון? בגלל שבני ישראל לא באו מתוך מקום של מסורת.
איפה?
זאת אומרת, ירובעם וסיני... בני ישראל אפילו לא בדיוק ידעו מה, כאילו זה היה מאוד ראשוני, מאוד התחלתי. למרות שירובעם הוא... ירובעם,
נו.
כן. הוא הגיע מתוך מסורת של... הוא כבר זרע לבית אבי.
לא, אבל לא משנה.
טוב.
אני לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר.
שזה לא דומה, שפה יש לך בן אדם. שפה יש לך בן אדם שלוקח מאוד חכם שמתוך המניעים האישיים שלו מעקם מציאות, ופה יש לך אנשים שסך הכל יש בהם איזה סגוליות, יש בהם איזה, יש איזה רצון אלוהי ל...
סליחה, היה היגיון למה שעשו עובדי העגל או לא? ודאי שהיה היגיון. ועכשיו, האם היה היגיון במה שירובעם עשה? ודאי שהיה היגיון. בשניהם היה היגיון. ושניהם היו חטאים. מדוע זה היה חטאים?
כי פה יש מסורת, פה יש עמוד שדרה.
גם פה הייתה... סליחה, גם אצל... סליחה, גם אצל עובדי העגל היה עמוד שדרה, ועוד איך. ועוד איך שהיה עמוד שדרה, הייתה מסורת. הם יודעים שצריך לעבוד את האלוה. עכשיו, באופן אינטואיטיבי הם מבינים טוב מאוד שברגע שיש גילוי שכינה למטה, והדבר הזה הורגש אצלם ברגע שמשה קיבל את הלוחות ביד, למרות שמשה עוד לא ירד, לכן באופן טבעי ונורמלי, לפי התרבות של אותם הימים, הבינו שצריך לארגן פולחן. ולכן הם אמרו, כמו עשה לנו אלוהים, אז ודאי שזה על רקע של מסורת מאוד ברורה. הם עושים את הפולחן כי יש מסורת שברגע שיש אלוהים בארץ, עובדים לו.
אבל לא מסורת רצויה.
מי אמר שהמסורת הזאת איננה רצויה? הראיה שהתורה בעצמה אישרה את המסורת הזאת, בזה שהקימה את המשכן מסביב ללוחות העדות. מי אמר שהמסורת הזאת היא לא רצויה? לעבוד אלוהים זה מסורת לא רצויה?
לא,
מה עשו קין והבל? לא הביאו מנחה עד השם?
לא, אבל להשתחוות לעגל זה לא מסורת רצויה.
להשתחוות לעגל זאת מסורת לא רצויה. סליחה, במה זה לא רצוי? אני פשוט רוצה עכשיו שנלך עד הסוף. מה לא בסדר בלעבוד מול העגל?
כי זה לא
רצון השם. כי זה לא רצון השם. תסבירי למה זה לא רצון השם. סליחה. בעשרת הדיברות כתוב...
כי אתה מקטין את
הקדוש ברוך הוא. זה ברור שזה לא נכון. כי הקרובים, אם ככה, מקטינים אותו לא פחות.
לא.
למה הם לא מקטינים? אז תחליט, או בגלל שזה... סליחה. או שאתה אומר, או שהפסול של העגל זה בגלל שזה לא רצון השם כדבריך, או בגלל שזה מקטין את האלוהות כדבריך. תחליט מה משתי התשובות אתה בוחר. ודאי שזה סותר. כי אם אתה מדבר מצד הקטנה, למה אתה אומר שזה הקטנה? בגלל שזה גוש זהב. אז גם הקרובים הם גוש זהב. נכון?
לא, זה רצון להגשים.
סליחה, רצון להגשים? מי אמר לך שהקרובים הם לא מבטאים רצון להגשים?
לא שלך.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסכים שיגשימו אותו אם ככה לדבריך. על ידי שעושים את הקרובים.
הוא נותן לך, הוא נותן לך, כן, גם התורה, עיסוק של הגשמה.
רגע, אז אם ככה, אז מה רבי הגשמה? אם נקבל את דבריך המזעזעים, אגב, האם נקבל את זה שהקדוש ברוך הוא מעוניין להתגשם?
זה מסוימת, כן.
אני חושב שהנצרות אמרה את זה.
לא,
דווקא אני חושב שהיהדות אמרה...
לא,
אני חושב שהיהדות תמיד התנגדה להגשמת האלוהים, ואת זה חשבו, מה שאני אומר, גם אלה שעשו את הקרובים, גם אלה שעשו את העגל. גם אלה שעשו את העגל לא חשבו שהם מגשימים את האלוהים בזה. זאת לא הייתה כוונתם בטוח.
ברור, אני לא...
הרי, אז אתה... לא, מה זה ברור? אתה אמרת בדיוק עכשיו הפוך. אמרת שהעגל לא בסדר כי זה מגשים את האלוה. אז עכשיו, אני הקשיתי אליך מהקרובים, אתה אומר, לא, ברור שהם לא התכוונו להגשים. אז תחליט מה אתה חושב, קודם כל.
אני חושב שזה לא בסדר שאתה בודם עצמך את רצון השם.
אז הבעיה היא אחרת, לא ההגשמה, כי באמת לא הייתה פה הגשמה, אלא שהם לא עשו את רצון השם. זה מה שאתה אומר, זה משהו אחר. כלומר, אתה ויתרת עכשיו על אחד משני הסברים ונשארת עם האחד, okay. נכון? בסדר? לא, אני רוצה שיהיה ברור.
Okay.
כלומר, לא ההגשמה פה היא עומדת בכלל לדיון. הבעיה היא אחרת לגמרי, זה שהם עבדו את השם לא כמו שהוא רצה. Okay. עכשיו יש לי שאלה קטנה. מאיפה הם אנחנו יודעים שהשם לא רוצה את זה? נאמר להם בעשרת הדיברות, נכון? לפני כן. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובד.
הם עוד לא קיבלו את זה.
ודאי שהם קיבלו, שמעו את זה בהר סיני.
לא, אבל חטא העגל היה לפני שהם קיבלו את עשרת הדיברות.
חטא העגל היה לפני שהם קיבלו את עשרת הדיברות?
משה עוד לא ירד, לא.
אז מה? אם זה ככה, אז אין בכלל כל בעיה. אם לדעתך, אז בכלל הם לא קיבלו את עשרת הדיברות, אז זה היה מותר לגמרי. אז זה לא נכון מה שאתה אומר. אני שוב, אני חוזר על זה עוד פעם. אני אמרתי את זה, רק לא הקשבת. אני אמרתי, הם שמעו את עשרת הדיברות. נכון? במעמד הר סיני. הם שמעו את עשרת הדיברות, כן או לא? ענה.
כן, אבל...
הם שמעו כן או לא?
לא.
כן, יפה, רגע, תמשיך הלאה. את הלוחות הם קיבלו? לא. אתה אמרת בעצמך שלא. בסדר? אז הם שמרו, רק הם לא קיבלו את המסמך. בסדר?
עוד
לא חתמו. לא. בקיצור, הם שמרו. כל הטענה נגדם, זה בגלל שהם עושים את זה אחרי שנאמר להם לא לעשות את זה. אם זה היה לפני, אין שום בעיה. כן? עכשיו, אני שואל. לפני עשרת הדיברות, אם מישהו היה עושה פסל מזהב ומשתחווה מולו לקדוש ברוך הוא, זה היה בסדר או לא? זה היה מצוין, הוא מקבל על זה שכר. כן, נכון, זה מה שמיכה עשה. כן, הם היו מקבלים על זה שכר. כל הכבוד למי שמוכן לעבוד את השם ולהשקיע זהב בדבר הזה. המצבה של יעקב, הפסל של מיכה, כל הדברים האלה הם עבודה לשם שמיים. זה בסדר גמור לעשות עגל. לפני שהשם אוסר. אתה מבין אותי? כן או לא? עכשיו, כל השאלה היא, למה השם אסר? כלומר, אתה אומר, הוא לא רוצה. בסדר, אני רוצה להבין, למה הוא לא רוצה? כלומר, למה זה לא מוצא חן? מה שעד עכשיו מצא חן בעיניך, היו עושים לך עגלים מזהב, עשו לך את פסל מיכה, עשו לך את המצבה של יעקב, היית מבסוט. עכשיו, אתה אומר, לא, אני רוצה דווקא קרובים. תסביר למה אתה רוצה דווקא קרובים. מה ההבדל בין קרובים לעגל? ברורה השאלה?
אני מבין מה ההבדל.
מה ההבדל?
זה לא אנחנו רוצים בקרובים.
אבל הוא אומר, לפני שהשם אסר לעשות עגלים, מי שהיה עושה עגל היה עושה את רצון השם ומקבל שכר על זה. אז אני רוצה להבין למה הוא שינה את העמדה שלו. למה הקדוש ברוך הוא עד עכשיו היה מרוצה מעבודה מסוימת שאחר כך הוא עושה אותה. למה? צריך להיות היגיון בדבר. בסדר?
הוא בטח רוצה שנתקרב יותר.
למה שלא נתקרב יותר על ידי העגל? מה הרע?
אני לא יכול להגיד לך מה רע.
אז זה בדיוק השאלה שאני שואל. בסדר? ואני רוצה לתת על זה תשובה. הבנת ששאלה עכשיו? יפה. התשובה, ואני אמרתי אותה מספר פעמים גם כשלמדנו את חטא העגל, שהקרובים הם גילוי השם דרך הנשמה, ולכן יש להם פני אדם. מה שאין כן השם, העגל, הוא גילוי השם דרך הטבע, ולכן יש לו פני עגל. בסדר? וזה מה שנאמר בספר תהילים, וימירו את כבודם, דיינו הקרובים, שמגלים את הכבוד של האדם דרך פני אדם, בתבנית שור אוכל עשב. שהעשב, במקום שהאדם מרים את המאכל אל פניו, השור מוריד את פניו אל המאכל. ברור? כלומר, הם גילו את הקדושה המעגלית שנמצאת בתוך הטבע. עכשיו, מה רע בלגלות את הקדושה המעגלית? כשאדם הראשון היה בגן עדן, הוא יכול היה לעבוד את השם דרך הטבע. ואז בעצם זה לא היה עבודה זרה, זה היה קדוש. אבל מאז חטא אדם הראשון, התברר שהטבע נוטל מן האדם את מוסריותו. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר שהוא רוצה שיעבדו אותו רק דרך הפנים של האדם, דהיינו דרך הנוסחה המוסרית. ברור, דרך הנשמה. עכשיו זה יותר ברור?
כן.
עכשיו, רגע, בוא נשאל השאלה, ומה עם התגלות הקודש בכל? כן? כך שאל אבי בוגי. מה? אז התשובה היא שהגילוי של הקודש בטבע הוא אפשרי אחרי שגילית את הקודש בפנים. כלומר, העגל זה הרצון לגלות את הקודש בחוץ בלבד ולא בפנים. ואז אנחנו חוזרים למה שעשו כל התנועות של המאה ה-19 שביקשו להחזיר את האדם אל הטבע, והגיעו להשחטת צלמו המוסרי. עד כאן ברור. זהו. כלומר, לא רק להגיד השם רצה, זה הדתיים אומרים. אנחנו רוצים להבין מה הרציונל שמאחורי השם רצה. בסדר? עכשיו, יש פה שאלה יפה. למה לא היה עגל במשכן שילה? שהרי קודשים קלים נאכלים בכל הרועה שזה טבעי. יפה מאוד. הרי משכן שילה הוא בדיוק, לעומת משכן מקדש ירושלים, הוא המשכן של גילוי הקודש שבטבע.
כן.
ודאי. הרי יש לנו הלכה שקודשים קלים נאכלים בכל הרועה. כלומר, אם אתה רוצה לאכול קודשים קלים, אתה הקרבת קודשים קלים, למשל.
זה קודשים קלים?
הבאת קורבן שלמים. כן, אתה רוצה, או קורבן פסח.
כן.
אתה מביא את החבר'ה, יש לי היום קורבן לאכול. וואי, איזה יופי, איפה אוכלים אותו? כולם ילכו למקדש עכשיו?
כן.
יש לך 30 אורחים, כולם יתכנסו למקדש לאכול. התורה אומרת, אפשר לאכול בכל העיר. כן, כל מחנה ישראל אתה יכול לאכול. מה זה העיר? ירושלים. אז קדשים קלים נאכלים לפנים מן החומה. אדם שמוציא מהבשר של הקודשים מחוץ לירושלים, מה קורה? הבשר הזה נפסל. אסור לאכול אותו מחוץ לירושלים, וגם אם אתה מחזיר אותו הוא כבר פסול. כן? נפסל ויוצא, מה שנקרא. זאת אומרת שבירושלים, כדי להגיע לקדושה, אתה צריך להתרומם, לעלות אל מדרגת ירושלים. מה שאין כן בשילו, בשילו לא הייתה חומה, קדשים קלים נאכלים בכל הרועה. מה זה בכל הרועה? בכל מקום, בשומרון, שממנו אתה יכול לראות את שילו, שם מותר לאכול קדשים קלים.
בכלל, או שזה
בזמן
שהמשכן היה בשילו?
כשהמשכן היה בשילו, הכוונה.
כן.
כשהמשכן היה בשילו, עוד לא הגיע לירושלים, היה איזה מין התאחדות של הקודש עם הטבע. בסדר? זה מדרגת משכן שילו. לעומת מקדש ירושלים, כלומר, במקום שהקדושה תרד אל האדם, כמו שהיה בשילו, האדם צריך לעלות אל הקודש בירושלים.
זה לא איזשהו ירידה?
מה? ירושלים?
כן, כי אנחנו בסופו של דבר אנחנו רוצים שכן
שהקדושה תהיה בכל הטבע. נכון, אז זה השאלה. אבל קודם כל, יש פה שתי שאלות. אבל השאלה שפה שואל, השואל, היקר, יואב, זה... רגע, יש פה עוד שאלה אחרת. אותה אני לא רואה שנייה. אז השאלה היא, מדוע לא היה עגל במשכן שילה? בסדר? היה צריך להיות עגל
במשכן.
מה?
זה לא מובא לכל ארץ ישראל.
בסדר, אבל זה בתוך הטבע. אתה יודע, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות קירות עתיקים בשומרון שלא יודעים בכלל, כלומר, בהתחלה כשגילו אותם, לא הבינו מה הקירות האלה עושים. ומדדו וראו שזה בדיוק הגבול של המקומות שמהם אפשר לראות את שילו. כן, אז כנראה שהדבר הזה היה נוהג. כן, אז מדוע לא היה עגל בשילו? לפני שאני עונה, אני רוצה, אם אתם יכולים שמה למטה, להרים את השאלה הקודמת של יואב, כי אני לא רואה את מה ש... יש... לרב, אם היום היה ירובעם עושה עגלים שאין נביא לשאול, אני לא רואה את ההמשך. אז תרימו את זה כבר. נו, אלי. טוב, לא נורא. טוב, מדוע אין עגלים בשילו? פשוט מאוד. כי שילו זה תחנת ביניים לירושלים. מה שאין כן, כשירובעם עוד פעם הוציא את הפולחן מירושלים, אז הוא עשה ממש עגל.
איפה
הוא עשה פולחן? זה
כתוב
בתנ"ך. הוא עשה בבית אל ובדן, מקדשי גבול, בגבול הדרומי, בגבול הצפוני של ממלכת ישראל, שם הוא עשה עגלים. ואז הוא עשה כאילו את כל הממלכה כמין קודש קודשים. כמו שיש שני קרובים במקדש, ומבין שני הקרובים יוצא הדיבור, אז הוא עשה עגל בדרום, עגל בצפון, וכאילו כל הממלכה שלו היא קודש הקודשים. ברור? אז הוא הפך את הטבע לקודש. ואגב, על פי, על סמך מה? על סמך אחיה השילוני. הוא השתמש בשביל זה בנביא משילו. כי שילו יש לה תסכול מאז שירושלים נבחרה. אז לכן הקדוש ברוך הוא שלח נביא כדי להפריד את הממלכה, שלח דווקא נביא מהעיר המתוסכלת. שלום. יש פה... עוד פעם, רגע, נותרים את זה. לרב, אם היום היה ירובעם עושה עגלים שאין נביא לשאול, אז זה כן היה בסדר? ודאי שזה לא בסדר. כי הנביא האחרון אמר לנו, הכוונה למלאכי, הוא אמר, זכרו תורת משה עבדי. אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. זאת אומרת, ברגע שאין לך נביא, אתה הולך לפי תורת משה ולא לפי תורת אהרון. מה יהיה עם תורת אהרון? תחכה עד שהנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, ואז הוא יטפל בזה. עכשיו יש פה עוד שאלה, משהו עם הרב קוק, אם אתה יכול בבקשה להרים. אז לכן זה לא בסדר אם ירובעם היה עושה היום עגלים. אפשר לקבל את השאלה ששם מוזכר הרב קוק, אני ראיתי שיש עוד משהו. נו, תרים כבר. כן, מה אתה אומר?
מה בסופו של דבר ירובעם היה צריך לעשות? זה שאלה אחת, והשאלה השנייה זה מה ששאלתי מקודם, האם זה לא לא, האם שילה זה לא מצב יותר אידיאלי מירושלים?
אתה שואל, האם שילה זה לא מצב יותר אידיאלי? צריך הרכבה של שילה וירושלים. זאת אומרת, זה מה שהנביא זכריה אומר, שלעתיד לבוא, הקדושה של המקדש תצא מן המקדש ותתפשט בעולם כולו. אבל זה מתחיל מן המקדש.
שולי עד שיבוא שילה?
לא, לא, יכול להיות שזה יציאה בשילה. גם המשיח נקרא שילה. כן? יש גם בשיר שיודוחה רעיוני, שכתב רבי ישראל נג'רה, עבדין של רעבד צפת, סליחה, עזה, היה הרב הראשי של עזה. אז הוא כותב, ואל משכן שילה תשוב תעלני. כלומר, יש איזו חיבה מיוחדת למשכן שילה. אז שמשכן שילה יהיה בירושלים. אגב, יש איזה מכתב של הרב חרלב שבו הוא אומר שהחסידות והמתנגדות זה שילה וירושלים. כיוון שהוא המתנגד, אז הוא אומר שהמתנגדות זה ירושלים. הנה, יש פה שאלה. הרי הרב קוק מדבר תמיד על הקדושה שבטבע. אז מהו ההבדל בין זה לבין מה שרצה לעשות ירובעם? בדיוק. רגע. אז תשובה. אחר כך תרים גם את השאלה של ניסן יואל. מה שרצה ירובעם לעשות, הוא רצה את הקדושה שבטבע, בלי לעבור דרך הקדושה שמעל הטבע. כלומר, הוא רצה להגיע ישר אל הקודש שבטבע, בלי לעבור דרך הקודש המוסרי. ואז התוצאה היא נפילה במקום עלייה. מה שכן הרב קוק, שקודם כל מתחיל מהקודש פנימה, ומתוך כך מגלה את הקודש שבטבע. האם אפשר לומר שירובעם פעל לא להפריד את ה... מחקת לי. האם אפשר לומר שירובעם פעל לא להפריד את הדת מהמדינה? אם יש מדינה נפרדת, תהיה גם דת מקום פולחן נפרד? כן, בוודאי. זאת אומרת, עבור, זה ברור ש... הוא אומר דבר כזה. הרי מה הקדוש ברוך הוא רצה? שיעבדו את השם בירושלים, למרות שתהיינה שתי ממלכות. מה אמר ירובעם? אי אפשר לעשות מדינה כשהפולחן נמצא בבירה של המדינה המתחרה. הוא לא רצה להפריד את הדת מהמדינה. כלומר, אצלו זה אותו העניין. המדינה היא קודש מבחינתו. לכן, אם כבר יש לו ציווי לעשות מדינה נפרדת, אז הוא עושה קודש נפרד. כן, ברור. זו הייתה שיטתו, וזה הותר, כמובן. כן.
אז שוב פעם ששאלתי, מה הוא היה צריך בסופו של דבר לעשות, ירובעם?
מה ירובעם היה צריך לעשות?
כן.
היה צריך לעשות את המדינה הנפרדת, ולעלות ירושלים. זה מה שהוא צריך לעשות. או, אם הוא היה עושה את הכל מתוך, נגיד, רוח הקודש, כן? על פי רוח הקודש עושה עגל, זה בסדר, אנחנו יכולים לפעמים להבין שהתורה מצווה על דברים שהם נגד התורה, שהנבואה מצווה על דברים שהם נגד התורה. אבל לא כך הוא עשה, הוא עושה את זה מתוך אינטרס אישי. אבל הוא יכול היה, זה מה שכתוב בגמרא, הוא לא רצה שבן ישי יהיה בראש.
כן.
זה הנקודה. זה כלומר, זה האינטרס האישי שיתערב בתוך איזה מגמה אידיאלית. טוב, עד כאן להיום. שלום.